8:29, עכשיו איתנו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש האיחוד הלאומי, סיעת ימינה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, שבוע טוב לך ולמאזינים.
אני רואה את הסקרים כמו כולם, 20 פלוס, מנדטים בסקרים, שאתה יודע, מסקרים אפשר רק להתבשם, בסוף זה לא תמיד כך. ואני שואל את עצמי, למחרת הבחירות מה יקרה? הליכוד, ימינה ויתר המפלגות במה שמכונה גוש הימין, או בימין בלי גוש, יכולות להרכיב ממשלה של 64, 5, 6, 7 מנדטים, אולי יותר. האם אתם שמה? אני ככה מתחיל מהסוף.
קודם כל אני חושב שמוקדם באמת עכשיו לעסוק בזה, תכף אני לא מתחכם, אבל עוד אין בחירות, ובטח אנחנו לא יודעים מה היו התוצאות שלהן, כמו שאמרת אתה, סקרים, זה דבר נורא נחמד, זה המקסימום שזה אמת לשעתה. אנחנו מפלגת ימין, ונרצה להקים ממשלת ימין, ולקדם מדיניות שטובה למדינת ישראל ולעם ישראל, כפי שאנחנו תופסים את זה, וימין...
גם אם הקונסטלציה תציב את נתניהו בראש הגוש הזה?
רק שנייה, וימין זה המון המון מובנים, ימין זה כמובן גם ימין מדיני, אבל זה גם ימין של זהות יהודית של מדינת ישראל, של תיקונים הנדרשים באמת באופן קריטי במערכת המשפט, וצריך להבין שהתיקונים שצריך לעשות במערכת המשפט הם בסיס לכל כך הרבה דברים אחרים שנמנעים מאיתנו לעשות.
זה לא תיקונים, זה לבנות את המערכת הזו מחדש, אני חושב.
אתה צודק, נכון, אני התחלתי בזמן האחרון לצאת בטוויטר איזה מין סגיר כזה לסגור, ולפתוח מחדש, כמו שעשו בזמנו לתאגיד, רק אני מקווה לעשות את זה קצת יותר טוב ממה שעשו את זה בתאגיד, באמת אין ברירה. אז צריך להבין, האיומים, אפילו על הזהות היהודית של מדינת ישראל, שנשקפים מבגץ, כך רק עכשיו את מה שעומד על הפרק בגיורים, בקשרות, עכשיו עם בירורי היהדות, באמת הסיפור של קדושת המשפחה, אותו בגץ ידוע...
שכשאתם הייתם בקואליציה, לא קידמו את זה בגלל מחלוקות בתוך הציבור הדתי-לאומי.
אני ממש ממש לא מסכים, ראיתי במכתבו של דרעי איזה האשמה, כאילו שקד ובנט התנגדו, לא היה ולא נברא, בדקתי איתם.
מה כן היה?
זה, אני בסך הכל פה כקדנציה אחת, אני לא יודע מה היה קודם, אבל בשום פנים ואופן, לא יודע, לא יודע למה זה לא קודם, אני רק יודע לומר שעכשיו זה עומד על הפרק, אתה יודע, יש הרבה דברים ששמים על הדחוף דוחה את החשוב, ומתעסקים עם דברים דחופים, אני לא בא בטענות. כרגע זה הופך גם לחשוב, אבל גם לדחוף, מכיוון שעד ה-30 למניינם, זה אומר ממש כמה ימים, המדינה
בעוד שבוע. המדינה צריכה להגיש את עמדתה בנושא הגיורים, זה לא אומר שיש החלטה שבוע הבא.
לא, זה רק אומר, אבל זה המועד האחרון שבגץ כתב למדינה אחרי הרבה מאוד דחיות, ובגץ יושב כבר ברכב מורחב של 9 שופטים, ויש אומרים שפסק הדין כבר כתוב, אינני יודע. אני רק יודע שאם המדינה תתייצב בצורה חד משמעית ותביע, שהיא הולכת לחוקק את אותו חוק גיור ממלכתי, סביר להניח שהאיום הזה יוסר, כמובן, צריך גם לחוקק את החוק הזה ולא רק להודיע. אם המדינה תמשיך לגרור רגליים כפי שהיא עשתה עד היום, התוצאה ככל הנראה תהיה פסק דין שמכיר גם מגיורים לא.
אבל אתה יודע, גם אם המדינה תחוקק את חוק גיור ממלכתי ותעשה כל חוק שימנע התערבות של רפורמים במערכת הגיור, וכל חוק דתי בסוף בגץ יבטל אותו, אין איזה שום משמעות לחוקק היום חוק שבעוד כמה חודשים משתנה ויבוטל. ככה זה עובד, ככה זה עובד. אתה עצמך הרי לא מאמין למערכת המשפט, ויודע כמה היא אנטי דת, אז הנה.
בצלאל, לא צריך להאמין, צריך להאמין רק בקדוש ברוך הוא, אבל
אולי
לא
מערכת המשפט.
אבל תלמד את הפיק עצמו, ותראה שבית המשפט לא כופר בסמכות של המדינה לקבוע גיורים ממלכתיים, ולקבוע שרק גיורים ממלכתיים יוקרו. כל השאלה היא, האם צריך חוק או לא צריך חוק? הוא אומר בגץ, אתה צריך חוק, מכיוון שזה פוגע בשוויון, יש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הגדרות, לאיך אפשר לקבוע, לפגוע בחוק, והדרישה הראשונה כמובן בחוק, כן? יש מי שמכיר, למד קצתים, 4 תנאים,
אני לא מכיר את התיק הזה של הגיורים יותר מדי בהקשר של חוק גיור ממלכתי. אני יכול רק לשער מדוע זה לא מתקדם, כי ברגע שיעבירו את החוק הזה, או כנראה החוק הזה כולל גם כן סעיפים שהמפלגות החרדיות והרבנים לא יכולים לחיות איתו.
אתה מתבלבל. חוק הגיור הממלכתי זה חוק שאריה דרעי ואני, משה ארבל ואני הגשנו אותם בכנסת ה-20, משה ארבל היה הרמת של דרעי, וכתבנו אותם ביחד, והגשנו, משה ארבל הגיש את זה גם בקדנציה הזאת. בקיצור, זה חוק שאין עליו שום ויכוחים, והוא פשוט, והוא עמוד אחד. אגב, הוא לא סותר, אפשר גם אחרי שמחוקקים את חוק הגיור הממלכתי, להמשיך ולדון על איך צריך להיראות מערך הגיור הממלכתי, והאם אפשר לתת לרבני ערים לגייר או לא, לי יש את עמדתי שלי, לאחרים את שלהם. החוק לא סותם את הגולל על הוויכוח הזה, הוא כן מגדיר שבמדינת ישראל אך ורק גיור שנעשה דרך המערכת הממלכתית הוא גיור מוכר, ממילא גיורים אחרים, כל אותם הגיורים הלא אורתודוקסים הם לא גיורים שנעשים על ידי מערך הגיור, ולכן לא יוכרו. זה כרגע הדבר הראשון. כל הדיון על מתווה ניסים, שיש בו יתרונות, יש בו חסרונות, זה צריך לדון בו, וזה
okay.
בסדר.
אז טוב שהבהרת את זה כדי להבין את העניין. מצד שני, אתה יודע, יש בהסכם הקואליציוני של הממשלה הנוכחית סעיף שאומר שלא מקדמים שום חוק, או יותר נכון, סטטוס קוו בנושא דת ומדינה, לא מקדמים חוקים מהסוג הזה. אולי זו הסיבה שהם לא מקדמים, לא מזיזים את זה.
אז שתי תשובות. א', הסעיף הזה היה לחצי שנה, ופג תוקפו, אנחנו כבר חצי שנה בתוך הממשלה הזו, אחד. שתיים, לא מדובר על שני הסטטוס קוו, להפך, החוק הזה אמור לשמר את הסטטוס קוו. נכון להיום במדינת ישראל, לא מוכר גיור ממלכתי. סליחה, לא מוכר גיור שאיננו אורתודוקסי. וכדי לשמור על הסטטוס קוו כנגד פריצות שבגץ פורץ בו פעם אחר פעם אחר פעם, צריך חוקק לחוק הזה. אגב, זה אותו עניין גם ביחס לכשרות, כן? כאשר בגץ מאיים על המדינה שהוא הולך לבטל את המונופול של הרבנות ולהכיר גם בגופי כשרות פרטיים, זאת פריצה של הסטטוס קוו. ואם כדי לתקן את זה בדיוק כפי שצריך היה לתקן את חוק איסור הונאה בכשרות, כן? כדי שאי אפשר יהיה לשים תעודה אלמלא יש לך את אישור הרבנות הראשית לישראל, אלה דברים שיש סטטוס קוו, בג"ץ פוגע בו הצדדי, וכדי לשמור עליו צריך לחוקק.
אוקיי, אז אתה פה לבד בשידור, אף אחד מהמפלגות החרדיות לא פה כדי לומר לנו למה בעצם לא מקדמים את זה, מה התשובות שאתה מקבל?
אני לא מקבל תשובות, אני, אתה יודע, אל תדון את חברך שתגיע למקומו.
לא, כי אתה יודע, כי בחודשים קודמים כשהתרקתם את המפלגות החרדיות בכל מיני חוקים, או חוקים או ועדות, ועדה למה זה היה, למערכת המשפט ועוד, המפלגות החרדיות הסתכלו כחלק מהקואליציה כהטרלה של האופוזיציה, כי אתם הרי לא בקואליציה, אולי גם זה חלק מהעניין?
טוב, אז בוא, אני רק רוצה לומר בצד.
אני מקווה שלא, אבל אני רק שואל.
אני רוצה לומר בצורה חד משמעית. יש הבדל של שמיים וארץ בסדרי גודל, בחשיבות ובקריטיות של הנושא שאנחנו מדברים עליו. אתה יודע, יש הרבה דברים. ועדת חקירה, בבדיקת האלימות המשטרתית כנגד הציבור החרדי, אני חשבתי שהיא נכונה, שראוי להקים אותה, חשבתי שהציבור החרדי סבל ועדיין סובל את מחזורה של המשטרה בצורה שאי אפשר לקבל במדינה מתוקנת ושאין כנגד ציבורים אחרים, ועדיין אני מוכן לשמוע עמדה של המפלגות החרדיות שמור תשמע, אנחנו מטפלים בזה בדרך שלנו. כשאתה מדבר עכשיו על הגיורים, אנחנו נראים על חס וחלילה לפרוץ ממש פרצות בקרם ישראל באופן שיאיים בצורה משמעותית מאוד על עתידו ועל החתיתו של העם היהודי הרבה מאוד שנים ודורות קדימה, שאנחנו נראים על בירורי יהדות, שזה אירוע של נישואי תערובת והתבוללות, אלה לא דברים שמותר להקל בהם ראש. אם יש הצדקת קיום למפלגות דתיות בכנסת ישראל, אגב זה לא קשור לחרדיות או דתיות, אם יש הצדקת קיום זה בדיוק הרגעים האלה. אני כל הזמן אומר גם לעצמי, גם לחבריי, אני אומר כל הזמן גם לעצמי, גם לחבריי במפלגה שלי, וגם לחבריי במפלגות החרדיות, ואני בעניין הזה איתם באותו, כן, באותה הסירה. יש הרבה מאוד דברים טובים שאנחנו עושים, אבל כדי לעשות אותם, מה שנקרא, זאת מצווה שיכולה לעשות בידי אחרים. יש גם אחרים, כן, שר תחבורה טוב יכול להיות גם איש חילוני, ויכול להיות גם איש שמאלני, זה לא הערך המוסף שלנו. יש דברים שבשבילם אנחנו קיימים במערכת הפוליטית, וזה לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, על אחדותו של העם היהודי, על הקיום שלו.
ואתה שותף לעמדה החרדית, שבא לידי ביטוי גם על ידי כל גדולי הרבנים בציבור החרדי, לאורך דורות, שאם הרפורמים לא משתפים פעולה, לא נפגשים, לא מקיימים מפגשים פומביים, אתה שותף לעמדה הזו?
אני ברשותך לא אענה לשאלה, ולא בגלל
מדוע?
אני אסביר לך, כיוון שאתה הרי יותר מרומז לדיון שיש עכשיו בתוך העולם הרבני, ולי יש כלל, עשיתי לעצמי כלל, שאני לא מכניס ראשי בנערים גדולים, ולא נכנס לתוך מחלוקות שבין תלמידי חכמים גדולים.
אני לא הזכרתי רבנים, ואני שואל שאלה עקרונית, בצלאל סמוטריץ'.
בצלאל, אתה מראיין חכם, אבל תן גם לי קצת קרדיט שגם אני כבר למדתי להתראיין. ושוב, כיוון שאנחנו לא שואלים שאלה תיאורטית.
שמך מעיד על חוכמה, בצלאל סמוטריץ'.
יש עכשיו, אתה כנראה מכיר את השם הזה מקרוב, וגם את ראשות הבר המצווה עליו. בקיצור, יש עכשיו פולמוס בין הרבנים, בין תלמידי החכמים, ואני שוב, שמתי לעצמי, באמת ככלל, ואני חושב שטוב, כולנו ננסה, תיזהרו בגחלתן, אני לא מחלק ציונים ולא נוקט עמדה במחלוקות בין רבנים, בטח לא ברדיו. יש לי עמדה ואני לומד אותה בעיקר עם רבותיי, אבל אני ברשותך נדלג על השאלה.
טוב, אני
אין בעיה,
אני מבין אותך שאתה לא רוצה להיכנס לזה, אני מבין אותך.
אכניס ראשי בין ערים גדולים, בטח לא בתקשורת, שוב,
מעריך אותך, מעריך אותך שלא נכנס לעניין הזה, אני רק אגיד לך שאין פה מחלוקת. יש פה דעה אחידה של רוב רובם של כל גדולי ישראל בכל הדורות האחרונים, עמדה מאוד חד משמעית בעניין הזה, והדברים ברורים לכשעצמם, ועצם העובדה שאתה לא רוצה גם לענות, אתה מביע את עמדתך בצורה די ברורה.
אתה ממש, לא בצלאל, קודם כל אל תפרש אותי, המאזינים שומעים מצוין, יכולים להבין לבד, אתה ממש טועה. באופן הפשטני שבו אתה מציג את זה, אתה רוצה, אז אחרי השידור אני אשלח התשובות של משה פיינשטיין ושל אחרים, אבל אני באמת קטונתי. קטונתי, אני לא אכניס ראשי בשום פנים ואופן בין ערים גדולים, ולא חשוב איזה פרשנות תניח לדבריי. תלמידי חכמים ידונו והתווכחו ביניהם, אני מקווה שהם יעשו את זה לא כדרכם של תלמידי חכמים של בבל במקל חובלים, אלא בנועם, כתלמידם כדרכם
של... טוב, אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה בעניין הזה.
יכבדו אחד את השני, רגע, יכבדו אחד את השני גם במחלוקות.
לגמרי.
אנחנו תלמידים נשב, נקשיב ונלמד, ובסוף לכל אחד יש עשה לחרה, וכל אחד יפסוק את רבותיו, מבלי שהוא חס וחלילה מחלק ציונים לרבנים של אחרים.
טוב, אל תחלק ציונים, מחר קוראים לך לאיזשהו פאנל בהשתתפות רבי רפורמי קונסרבטיבי ובצלאל סמוטריץ', האם אתה עולה על הבמה?
בצלאל, אני אמרתי שאני
לא אתן... אתה באופן אישי.
רגע, אני לא אתן לך לראות אותי לדיון, בסדר? בסיטואציה הזו, כשזה לא יהיה על הפרק, ולא יהיה מאוד ברור, שאנחנו עכשיו עסוקים בפולמוס של בין רבנים ובין רבנים.
אני אשאל אותך אם אתה אוכל כשרות מסוימת ורב אחר אוכל כשרות אחרת, זה לא אומר מחלוקת, מותר לך להביע עמדה על מה אתה היית עושה. אבל טוב, נניח לך לזה.
שוב, אתה מתחמק מזה שיש עכשיו על הפרק פולמוס בין הרבנים, שמגיע גם לפסים בעיניי, שוב, אגב הוא מגיע
לא בגלל... נכנסתי לשאלה העקרונית, לא לשמות ולא לוויכוח עצמו, לעצם העניין העקרוני בלבד.
אבל הכל יודעים כאלה למה נכנסת לחופה, נכון? אנחנו לא אנשים, אנחנו אנשים מבוגרים וכולנו מבינים כרגע את האירוע, אז אמרתי, תחבל את האמונה שלי ואת ההשקפה שלי, שכשתלמידי חכמים מתווכחים ביניהם, אני כתלמיד יושב בצד, מקשיב, לומד, משתדל ללמוד מכולם, ובסוף כמובן נתן את רבותיי שלי.
אתה כתלמיד עושה דבר חכם ויושב בשקט. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב, בשרות טובות.
תודה גם לכם, שבוע טוב.
שבוע נפלא.